שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של רון לנצמן. נמצא איתי היום אורח מאוד מיוחד, אז תגידו שלום לדור אקשטיין, הבעלים של חברת הכושר, התזונה והייעוץ הגדולה בישראל.
שלום רון, תודה שאתה מארח אותי.
ברוך הבא. אז קודם כל, איך אתה מרגיש?
מרגיש טוב.
טוב מאוד, טוב מאוד. אחרי הקפה?
קפה אחד, זה מה שהרשיתי לעצמי.
טוב מאוד. טוב, אז שאלה הראשונה שרציתי ככה לשאול אותך זה, אתה היום בתחום נמצא תקופה מאוד ארוכה. ואני חושב שאתה בין האנשים הכי מוכרים בתעשייה של תחום הכושר והתזונה בישראל. מה לדעתך הדברים שעשית שגרמו לך להתבלט כל כך משאר המתחרים בתחום?
תראה, אני יכול להגיד ש... בוא נדבר על השנים הראשונות ועל התקופה הזאת. בתחילת הדרך, הייחודיות של השיטה שלי היא מה שעשתה אותי בולט במיוחד. זאת אומרת, הקונספטים שהבאתי היו מוזרים.
כן.
אז בתחילת הדרך, נגיד להגיד לא לאכול ארוחת בוקר, או לא לאכול שש ארוחות ביום, היה מוזר.
נכון.
בסדר, זה היה מספיק כדי לבלוט. שלב יותר מאוחר, שעוד אנשים הבינו את הקונספטים האלה, וגם התחילו לבצע אותם, אז אני מניח שבמידה מסוימת זה היה האותנטיות שלי אולי, המבנה אישיות שלי, שבעצם דיברתי בדיוק את מה שאני חושב. וזה יצר שוני מאולי מאמנים אחרים. והיום, בשנה האחרונה, אולי מה שמשאיר אותי בתודעה, זה שאני לא רק מאמן כושר בנושאים שאני מדבר עליהם, אלא אני מדבר על כל מה שאני מבין בו.
כן.
זהו, אלה שלושת הדברים שבמהלך הדרך, אני מניח שהשאירו אותי בתודעה יותר משאר המאמנים ואנשים אחרים.
זאת אומרת, יצרת איזושהי שיטה שהיא שונה ממה שכל שאר אנשים אומרים?
כל פעם הייתי... תראה, אני מניח שאתה יודע את זה, אתה 10 שנים כן. בתחום גם, אתה חייב להמציא את עצמך מחדש כל הזמן. וכשראיתי שאני אולי נעשה סטנדרטי ובנאלי,
כן.
כדי כמובן להישאר בטופ, זה לא פשוט להחזיק 10 שנים בטופ, אז המצאתי את עצמי מחדש, בין אם זה בצורת השיווק או...
והתת נישה, שבחרת לך עוד סוג של תת נישה, שזה בעצם הרוחניות והמיינדסט ושאר הדברים. האם אתה חושב שזה מסט היום לבעלי עסקים, שיבחרו לעצמם עוד איזושהי נישה שדרכה הם יכולים...
למעשה הפוך, אני חושב שכדאי מאוד לא לבחור עוד נישה. אני חושב שכדאי להתרכז אך ורק בנישה אחת. הסיבה שאני ייצרתי עוד עסק, זה כי פשוט זה היה הכאב הכי גדול שלי. תקופה מאוד ארוכה הייתי בדיכאון או בלי מצב רוח, ובמידה מסוימת כשליחות ייצרתי את העסק הנוסף. אבל האם זה נכון לבעלי עסקים? חד משמעית לא, בחיים. אל תיכנס לתחום נוסף. זה גם מבלבל את הקהל. הקהל כאילו לא מבין, רגע, הוא מתעסק בנדלן או ב... מה הוא מוכר לי? רגע, גם בזה, גם בזה? לא, אני לא קונה כלום.
נכון.
הוא לא מקצועי.
כן, אבל אני לא אומר למכור, זאת אומרת, אולי להציג את זה כעוד תחום עניין שלך.
אני חושב שלא. אני חושב שזה רק יכול לבלבל את הקהל. פתאום אתה מציג כמה דברים, אז רגע, 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 אז הוא לא מקצוען.
כן.
הוא מבין, הוא עושה גם זה, הוא חלטורה.
כן.
לא, לא רעיון טוב.
אבל מה אתה אומר על זה שנגיד, כשאני התחלתי, אז התחלתי בתור מתווך, ואחרי בערך 4 שנים בתחום, נכנסתי חזק לתחום המיינדסט והמוטיבציה, אתה יודע, ופתאום ההתפתחות האישית והאימונים עכשיו. לא עכשיו עשיתי את זה כעסק, אבל הייתי משתף בסטורי את היום שלי, שאני קם ואני מתאמן ואני קם מוקדם.
אז אני חושב שדווקא במקרה הזה זה מאוד הגיוני, זה לא עסק חדש, כי בסופו של דבר, מאחורי כל הדברים שאתה מדבר כאן, עומד כסף. אז מאחורי תיווך עומד כסף, מאחורי התפתחות אישית עומד כסף. מאחורי מיינדסט עומד כסף. אז הנושא הכללי שלך הוא כסף. ולכן זה נראה לי מאוד מאוד הגיוני. אבל לעשות נגיד את מה שאני עשיתי, אם נגיד אנחנו מסתכלים על עסק הכושר שלי. האם ללכת מעסק הכושר לתחום העושר עוזר באיזושהי צורה לתחום הכושר? לא. אם כבר עושה נזק. הרי מה, רגע, בן אדם מבין בכושר. מה פתאום מדבר לנו כאן על רוח, פסיכולוגיה וזה? לא אידיאלי. אם זה, אם אתה מסתכל על זה נטו מבחינה עסקית, זה לא, רגע, אז הוא לא מקצוען. הוא לא מקצוען. הוא עכשיו גם, פתאום מדבר איתי זה, אז אולי גם בכושר הוא...
אז זה מוזר, כי דווקא אני הגעתי אליך, נגיד, אני הכרתי אותך דרך הלייפסטייל, דרך הסטלבט שלך בסטורי.
כל אלה מתקשרים לכסף, כן. וזה הגיוני.
כאילו הגעתי משם, והרבה מהסיבות שנשארתי זה כי היית מעלה הרבה מאוד תוכן,
נכון,
שהוא מעבר.
נכון, בדיוק, אבל, לא, אבל אני לא מדבר איתך על התוכן של המעבר. כן. הוא טוב לתזונה ואימונים. כי עוד פעם, כולם, בין אם זה תזונה ואימונים, התפתחות אישית וזה וזה, עומד מאחורי כולם כסף. וואו. כסף והתקדמות. עושר לעומת זה לא עומד מאחוריו כסף. אז זה נכון, שאני הצגתי את התזונה ואימונים, ובנוסף הכנסתי לייפסטייל. עוד פעם, בדרך כלל, מי פונה לתזונה ואימונים כדי להיראות יותר טוב? מי שרוצה להיראות יותר טוב, זה התפתחות אישית. התפתחות אישית אומר גם כסף. כולם מתקשרים, כולם זה אותו נישה. אז זה בסדר. אבל העושר שאני עושה היום לא מתקשר, אבל זה לא משנה, זה השליחות שלי בכל מקרה.
אוקיי.
אז ככה אני רואה את זה.
אוקיי, סבבה. מה לדעתך, השלושה טיפים, שוב, יש יותר משלושה, כן? אבל כאילו, אם היית יכול להעביר שלושה טיפים לבעלי עסקים שיכולים לעזור להם באמת להכניס יותר כסף ולהצליח. לא עכשיו לייצר שואו שמצליחים, אלא באמת להיות תכלס עסקים מצליחים.
אני אתחיל ואומר שכמעט בלתי אפשר לעשות כסף גדול בארץ. זו האמת. בוא נתחיל מכאן.
מה הגדרה של כסף גדול?
כסף גדול, לא יודע. להגיע מעסק ל... בנטו שלך, שלך, לא בחברה וזה, ל-5 מיליון שקל. בסדר? על סף הבלתי אפשרי בטווח זמן קצר.
כן.
על סף הבלתי אפשרי. ולא דיברתי כאן, 50 מיליון. 5 מיליון.
נטו בשנה.
לא. נטו שלך בכיס, בתקופה של כמה שנים, שיש שלך 5 מיליון, על סף הבלתי אפשרי. על סף הבלתי אפשרי. מסכים איתי על זה?
לרוב האנשים?
לא לרוב האנשים. כמעט לכל עסק.
כמעט לכולם.
נסה לחשוב על כל...
אבל כמה זמן זה? כמה זמן זמן סביר?
לא יודע, נגיד תקופה...
עשור נגיד?
5 שנים.
5 שנים בלתי אפשרי, כן. שוב, לא יודע אם אני רוצה להגיד את זה, כאילו, כן, אבל...
אתה יודע מה זה מיסוי, מה זה עובדים, מה זה ניקיונות, מה זה זה.
כן.
אתה יודע כמה נשאר בסוף.
כן, כן. מ-0 תוך 5 שנים, אני חושב שזה... כן, לא.
וגם תוך עשור? זה גם לא זה.
זה סופר.
עכשיו, תחשוב מה דיברנו כאן. דיברנו פה על 5 מיליון. לא דיברנו על הון. בארצות הברית, אתה רואה את הבלוגרים וזה.
נכון.
50 מיליון, זה.
נכון.
בישראל?
נכון.
ולכן, שכל פעם אנשים שואלים אותי, איך אני מתעשר בגיל צעיר? איך אתה זה, זה, זה? שמע, אתה לא. אנשים לא מבינים מה זה המיסוי בישראל. המערכת בישראל עובדת בצורה כל כך חכמה, שכל פעם שאתה קצת מתקדם וגדל, אז אתה נאלץ להוסיף עובדים, אתה נאלץ קצת, אז מתי שאתה נחסם, ואז אתה חייב להוסיף עובדים. והעובדים האלה, יש עליהם גם מסכורת וגם ניקיונות, ואז גם העובד הזה, זה. ואתה רוצה להיות קצת לגדול, אז אתה לוקח משרד יותר גדול. ולא משנה כמה אתה מתקדם, שמים לך כל כך הרבה רגליים, וכל כך הרבה הוצאות, שאנשים חושבים שאם עשית מחזור של 5 מיליון בשנה, בטח נשאר לך לכיס איזה 2. וואלה, לא אחי, נשאר איזה 200 אלף. בסדר, אנשים לא מבינים, אבל זו ישראל. זה לא כמו שאר המדינות בעולם.
כן.
אז אתה אומר לי, 3 טיפים לבעלי עסקים, בוא נתחיל מזה, להתעשר אתם לא הולכים. בסדר, בוא נסגור. זה הטיפ הראשון, שכחו מזה, לא בישראל. איך כן תתעשרו? השקעות במשך 20 שנה. זה אפשרי, זה סופר לגיטימי. אבל להיות בחור צעיר עשיר, כנראה לא הולך לקרות. אלא אם כן אתה עושה איזה אקזיט בהייטק. עכשיו, אם בכל זאת אתה רוצה להצליח במידה, לא להתעשר,
נכון.
כי זה לא הולך לקרות.
בוא נגיד להצליח במידה.
אם אתה בכל זאת רוצה להצליח במידה, אז אתה מחפש ממני 3 טיפים לבעל עסק?
3 טיפים לבעל עסק,
אוקיי. נאמבר 1, תימנע ככל הניתן מהוצאות קבועות. הוצאות קבועות, זה המחסל העיקרי של רוב העסקים במדינת ישראל. ומה זה אומר? זה אומר, אם אתה לא חייב לקחת משרד, עד שאתה לא חייב לקחת משרד, אם אתה יכול לחשוב בלי משרד, אל תיקח משרד. אם כבר אתה חייב לקחת משרד, קח משרד מאופש ומלוכלך בגדרה. אם אתה חייב להגדיל את המשרד, תגדיל אותו במינימום האפשרי. אם אתה חייב לקחת עובדים, תדאג שהעובדים האלה עובדים פר שעה ואין להם משכורת קבועה. כי אולי העסק קצת קטן. כל הוצאה קבועה שיש לך, תסתכל עליה כמו השטן. זה הדבר הראשון. אולי אני אביא 10 ביס לעובדים? לא! לא! הוצאה קבועה? לא! אולי אני אביא עוד איזה טלפון למשרד כי צריך עוד טלפונים? זה רק טלפון, לא! הדבר הראשון שתעשה, תתייחס להוצאות קבועות כמו אל השטן. זה משמיד העסקים הראשון.
אפשר אפילו לחדד את זה ברמה שאנשים צריכים להאמין שזה גם כפול, 12 חודשים, כפול, 5 עובדים.
אנשים לא מבינים מה זה עושה בטווח
הארוך. לא עושים את המתמטיקה, אבל אם אתה סתם דוגמה, מביא 10 בי סתם ב-100 שקל לעובד.
כן, זה נראה לא רציני. זה נראה לא רציני. טוב, מה, לא נפנק את העובדים בעוד קצת זה? לא נפנק. עכשיו, זה נשמע קמצן, אבל אם אנחנו מדברים על עסק, ההוצאות הקבועות זה המחסה לראשי. עוד דוגמה שאנשים עושים, נגיד, עוד פעם אנחנו מדברים על הוצאות קבועות, אנשים פותחים משרד, והם אומרים, מה, אני לא אקח משרד מופש, אני אלך למגדלים. אתה משוגע? אתה הולך למגדלים רק אם העסק שלך הוא עסק שמוכר במגדלים. למה אני מתכוון? אם יש לך עסק שמכרת כבר, ואנשים באים אליך, אז כבר מכרת לפני זה. רק אם העסקה נעשית במגדלים, וצריך להרשים את הלקוח עצמו באיזה מגדל מפואר, רק אז אתה הולך למגדלים. כן. עסק שמוכר כבר לפני זה וזה, והולך לסחירות מטורפת במגדלי יוקרה, אתה מחוסם מראש.
כן, זה התאבדות. ראיתי כל... מלא חבר'ה שנכנסים ויוצאים, אחרי חצי שנה, אחרי שבעה
חודשים. כולם עושים את זה. כולם עושים את
כן.
זה. כולם עושים את זה. קיצור, הוצאות גבוהות זה השטן, זה הטיפ הראשון שלי.
מה עם נושא של... של ניהול עובדים, איך להתייחס לעובדים, לעסקים שיש להם עובדים.
אני לא חושב שיש משהו מיוחד, אבל בהקשר לעובדים, אני חושב, אנשים נוטים לקחת עובדים מהר מדי. עד שאם אתה בעל עסק, ובתחילת דרכך אתה לא עובד 10 שעות ביום, 11 שעות ביום, אם אתה לא עובד את זה עדיין, אתה לא רשאי לקחת עובדים. אתה לא רשאי, אין לך זכות. אתה עובד 6 שעות ואתה רוצה עזרה עם עובדים, לא מתאים לך להיות בעל עסק. לא במדינת ישראל. במדינות אחרות, אתה יכול גם להתחיל שלום. אל תדאג, המיסוי לא יהרוג אותך. פה? לא, אני עובד 6 שעות, אבל זה, אני לא אוהב לעשות את השיחות מחירה. אתה לא אוהב? אל תהיה בעל עסק. בנוסף, בלי קשר לזה, עד שלא עשית את כל התפקידים בעסק שלך בצורה יעילה, אתה לא יכול לקחת עובדים. זאת אומרת, נגיד אתה בעל עסק, ואתה אומר לעצמך, אני בעל עסק, ואני לא טוב במחירות, אז אני אפילו לא אנסה למכור. איך אתה יכול להסתכל על העובד שלך, ולדעת אם הוא עושה עבודה טובה או לא?
נכון.
לא אמרתי שאתה צריך להיות אלוף העולם במחירות. תנסה, אבל אתה למכור כמה חודשים.
כן.
זה עוד טיפ.
אחרי שלהתחלה זה מסט.
מסט, לעשות כל התפקידים. הכל, 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 הכל.
כן.
ועוד טיפ לבעל, אני מנסה לחשוב על בעל עסק בכללי, כי אני לא יכול לבוא ולהגיד אותנטי, כי אם זה בעל עסק שהוא, יש לו מסעדה, אז מה,
נכון.
איפה האותנטיות במסעדה,
נכון.
זה לא קשור.
נכון.
איזה עוד, עוד טיפ לבעל עסק? יש נטייה זה ראיתי המון אנשים, ככה הם קרסו בקורונה. יש נטייה כשעסק מצליח, להאמין שמה שאני מכניס עכשיו
ימשיך לנצח.
בסדר, ימשיך לנצח.
כן.
ובגלל שזה ימשיך לנצח, מה שאני אעשה, נגיד פתחתי את זה, זה הולך טוב, אז אני אשאיר את כל הכסף בעסק, אני אגדיל את העסק ויעשה עוד סניפים, וזה... אין לך מושג מה הולך לקרות. בסדר? בקורונה ראו את זה הכי טוב. שר פיטנס, לדוגמה, קח את שר פיטנס. היא לקחה את כל הכסף שלה, בסדר? הייתה אגדה בזמנו, וכל פעם שהיא הכניסה כסף, זה היה גם דיבור, אז אל תוציאו כסף מהעסק, תשאירו אותו בעסק ותתרחבו וזה. כל פעם שהיה לה כסף, היא בנתה עוד סניף. בנתה עוד סניף, בנתה עוד סניף, בנתה עוד סניף. מיליונים התגלגלו שם, ואז במכה אחת של קורונה, סיימה עם 20 מיליון. מה היה קורה? באותו מידה, אם היא הייתה עושה חצי מכמות הסניפים, אבל המון מהכסף הייתה לוקחת הביתה. היום היה לה מיליונים.
נכון.
במקום זה היא פרשתה רגל ב-20 מיליון שקל חוב. אז הנטייה של בעלי עסקים כשהולך טוב, לחשוב שימשיך ללכת טוב, ולהתנהל מבחינת הוצאות המחיה שלך, או ההתרחבות שלך, כאילו ימשיך ללכת טוב, זו טעות גדולה. יש סבירות גבוהה מאוד, תתייחס לזה, כאילו תחשוב, כל שנה יש סיכוי שנה הבאה יש קורונה.
כן. אתה יודע, זה המנטליות שלה בסדר. של הכל טוב, יהיה טוב, יהיה בסדר.
לא, לא רק שיהיה בסדר, זה ממשיך ככה ואני רק אגדל. גם לי היה את זה. גם אני הייתי בטוב, לא. תשמע, חודש, 2 מיליון, שנה הבאה, כל חודש, 3 מיליון, שנה אחרי זה, בטח 5 מיליון, וגיל 40, מיליארדר. חשבתי את זה באמת, אני לא צוחק. אז הנטייה הזאת, מבחינתכם, אם אתם בעלי עסק, תחשבו, סביר להניח, זה הקו המחשבה שצריך להיות, סביר להניח שכל שנה הבאה, 70% שיש קורונה חדשה. ככה תחשבו. ואז תשקלו מה לעשות עם הכסף.
אני יכול להגיד לך, אני מקרה שלפני המשרדים האלה, ישבתי במשרדים אחרים, והגענו לסוג של full capacity, כבר לא המקום ממש להכניס אנשים לשם, ואז אמרתי, טוב, אני אעבור למשרדים גדולים יותר, כדי להכיל יותר אנשים, ומצאתי את המקום הזה, והיה לי שם חוזה לעוד שנה בערך. אבל אמרתי, מה הבעיה? אני אזכיר את זה כאילו צ'יק צ'ק. אני צ'יק צ'ק מוצא מחליף, כאילו משרדים פנסי והכל, וכאילו אין סיכוי, אפילו לא חשבתי שיש סיכוי שזה יכול לקרות. חתמתי פה, נכנסתי לכאן, המשרדים עמדו ריקים, 9 חודשים, פסדתי 180 אלף שקל. כי הייתי כאילו אובר אופטימי שכאילו אין סיכוי.
אז מה היית עושה במקרה היום, אותו דבר? פשוט לא מתרחב בינתיים. כן. או לפחות עד שלא מצאת סוחר, לא מתרחב.
כן.
אז עוד פעם, זה גם מה שזה שקורה הרבה עסקים. הם מגיעים לגן פול קפסיטי, גדלים, משרד פי 2 גדול במגדלים האלה והאלה. הם לא מתייחסים להוצאות הקבועות כהסטן.
כן.
ורק כשאתה חושב עליהם כהסטן, אז אתה חושב 8 פעמים לפני שאתה לוקח איזה כן. משהו. וזה יציל אתכם בעתיד. כי בסופו של דבר, 90% מהעסקים פושטים רגל. 90%. ואחת הסיבות העיקריות זה ההוצאות הקבועות האלה.
יפה, אהבתי. טוב, מה אתה חושב על, על המשפט שמחשבה מייצרת מציאות? מאמין בזה? אני מאוד מאמין בנושא הזה, ואני חושב שאנשים לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. כאילו באים ואומרים, טוב, מחשבה מייצרת מציאות, אני אהיה אופטימי, אני אהיה חיובי. אני אחשוב על מה שאני רוצה, אבל זה לא עובד להם. מה אתה חושב על זה?
אז אני חושב ככה. אני חושב שמבנה אישיות מייצר מציאות, ולא מחשבה. ואני אסביר למה אני מתכוון. יש אנשים שבמבנה האישיות שלהם, הבסיס שלהם, הם מאוד מאוד הישגיים. מאוד 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 הישגיים. ויש אנשים שהם פחות, ויש אנשים שהם בכלל לא. האנשים שהם הישגיים במידה, או בכלל לא, אין להם שום סיכוי להצליח, מהסיבה הפשוטה, שכדי להצליח בישראל בעסק, הרמת אובססיביות שלך צריכה להיות חולנית. אז גם, אתה אומר, מחשבה יוצאת מציאות, אז הם חושבים שהם משיגים במידה, והם אומרים, יש לי מחשבה ורעיון וזה וזה. הכל נחמד ויפה. אם אתה לא אובססיבי בצורה חולנית, על סף הלא שפויה, אתה לא תצליח להתמיד בעסק במדינת ישראל. זה מה שאני חושב. הכמיהה שלך לדופמין, לדופמין זה אומר, כל פעם שאתה מצליח להתפתח, לגדול, שמשהו מתקדם, משהו נבנה, איזשהו הישג מתקיים, אתה צריך כל כך מופרש דופמין. ואתה צריך להיות אדם שכל כך זקוק לדופמין הזה, עם כמיהה כל כך גדולה לדופמין הזה, שזה כל מה שמניע אותו בחייו. אם זה לא אתה, עסק זה לא בשבילך נקודה. בישראל. בסדר? וכמובן, רוב האנשים הם לא כאלה. יש אנשים הישגיים במידה, לא מספיק טוב לי. לא מספיק
האם
טוב.
האם אתה יכול להפוך להיות אדם הישגי במידה?
לא.
אתה אומר שאתה נולד עם זה. ואם מישהו מאוד רוצה, לדעתך אין סיכוי שהוא יעשה את הסוויץ' הזה.
לא, אי אפשר.
וואלה.
אתה לא יכול, אם מבנה אישיות שלך, הוא יותר מה שאני קורא לו מבנה אישיות שלב, זאת אומרת, מונה יותר מסרוטונין, כי הפרס שלך, אתה נהנה מסרוטונין, ודופמין לא נותן לך את העונג הזה, לא באמת, לא כמו שהוא נותן לי או לך, אתה לעולם לא תצליח לדחוף את עצמך מספיק חזק. אני אתן לך דוגמאות אפילו קטנות. סטורים, בסדר? קשה לעלות סטורי? לא. האם קשה לעלות 30 סטורים כל יום במשך כמה שנים? מאוד, מאוד. איך זה שאני עושה את זה?
אתה מקבל מזה, ענה.
כי אני מקבל מזה את האפקט שאני צריך.
נכון.
אם זה לא היה בא לי טבעי, בימים שאני יותר בדאון, או בימים שאני יותר זה, לא הייתי מעלה סטורים.
ובימים שאתה יותר בדאון, אתה עדיין מעלה סטורי?
כן, כי אני מנסה לצאת מהדאון. ואיך אני יוצא מהדאון? מעלה את זה סטורי.
וואלה. אני יכול להגיד לך, רגע, אבל זה מוזר, כי אתה יודע, לי יש ימים שאני, נגיד בדאון, לא בא לי סטורי.
לא, תראה, בדאון קיצוני, אז אולי לא. אבל הרבה פעמים מה שאני תמיד הייתי מנסה לעשות זה כשאני בדאון, איך אני אוציא את עצמי מהדאון? על ידי סטורי, על ידי צפיות ותגובות, ואז אני ארגיש קצת יותר טוב. אם זה לא אתה, אין סיכוי שאתה תתמיד בלהעלות 30 סטורים ביום, או לא משנה מה. אין סיכוי, זה לא הולך לקרות. עכשיו, זה סתם נתתי דוגמה לגבי סטורים. כל דבר בעסקים, בסופו של דבר, מתקשר להפרשת דופמין הזו. אם אתה לא אובססיבי לזה, אתה לא יכול להתמיד בזה, כמו שאנשים אחרים יכולים. ואם יש אנשים אחרים באותו תחום, שהם מכורים בטירוף לדופמין ומתחרים בך, הם יביסו אותך. ואם הם יביסו אותך, בישראל שאין מקום לכולם, העסק שלך ייקשל. אז עוד פעם, לא מחשבה יוצרת מציאות, מבנה אישיות אובססיבי לדופמין, הוא זה שיכול לייצר לך את המציאות. ואם זה לא אתה, עזוב.
יפה. יפה. אני תמיד אומר לחבר'ה שלי שכדי להצליח בתחום אתה חייב לעבוד קשה, לעבוד חכם ולעבוד שעות ארוכות. אם אתה תעבוד רק לפי אחד מהם או שניים מהם, אין לך סיכוי, כי אני עובד את שלושתם. אני עושה את שלושתם. אני עובד קשה, עובד חכם ושעות ארוכות, ואז אני אנצח אותך בכל מה שאתה עושה. אז כאילו, זה גם משהו שאני מאמין בו.
נכון, עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה, אז נגיד מישהו בא, והוא לא כל כך אוהב לעבוד קשה או חכם, אבל יש לו כוח רצון. כוח רצון זה משהו נדלה. אחרי, אם הוא לא אוהב את זה, אם הוא לא מקבל מזה את הפרסים הנכונים, חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, הוא יפרוש, הוא ירד בכמות השעות. בעוד שמישהו כמוך או כמוני יכול להמשיך לנצח.
נכון.
ולכן אין טעם להתחיל אפילו לנסות.
נכון.
אני אומר כאן אמת קשה.
כן, כן.
אני אומר כאן אמת קשה. אבל עוד פעם, אנחנו לא בדובאי,
כן.
שכל מישהו יכול ללכת לפתוח עסק וזה. אנחנו במדינה של יהודים תחרותיים, בסדר? כל היהודים פה ביחד, אלה שניהלו את כל העולם לפני זה, זרקו את כולנו לכאן, שם היינו לוקחים את העסקים מכולם, פה אנחנו לוקחים אחד מהשני,
כן.
ורק הטובים ביותר ינצחו.
כן.
אז אם אין לך את התכונות האופי האלה, שיעשו אותך מוטרף, אתה לא תעמוד בתחרות, והתחרות היום היא חולנית.
סכים.
היא חולנית, זהו.
אתה חושב שזו הסיבה שאנשים מזגזגים, שאתה רואה את כל הקפיצות האלה מתחום לתחום,
ברור,
מעבודה לעבודה?
ברור. כי המבנה אישיות שלו הוא לא אובססיבי הישגי, אז משהו, אז הוא מתחיל עם כוח רצון, הוא מנסה איזה משהו. זה לא הולך, נהיה קשה. אני מבין אותו, זה לא מבנה אישיות שלו. הוא מפסיק ואומר, טוב, אני נלך למשהו אחר. אבל זה לא משנה, גם שם אתה לא תצליח, כי המבנה אישיות שלך לא קמה להישגים מספיק. אולי הוא קמה להישגים במידה, אבל בתחרות שלהם זה לא מספיק.
יכול להיות שהוא פשוט לא מצא את משהו טוב בו ואוהב אותו? או שאתה אומר אין קשר בכלל, כאילו?
אני לא חושב שיש אותם מדי קשר.
כי אני מסכים עם זה שאין קשר, כאילו, כי...
אני לא חושב שאתה מלא קשר. יש אנשים שקמאים להישגים. ומי שקמא להישגים, זה לא משנה באיזה תחום הוא.
הוא יהיה טוב, ישקיע.
הוא לא יוכל לעצור. זה לא משנה אם הוא משחק במחשב באיזה משחק, הוא חייב להיות הכי טוב בו? הוא חייב, כי זה המבנה אישיות שלו. או אם הוא פתח עסק. מישהו שזה לא המבנה אישיות שלו, יכול לשחק ולהיות נחמד במחשב, ובאותה המידה, הוא יהיה בעסק, והוא יהיה נחמד. ומי שאובססיבי, לא משנה באיזה הישג זה, בין אם זה עבודה שהוא אוהב אותה או לא, כל מה שהבן אדם הזה יכול להסתכל עליו זה, איפה אני ביחס לשאר, אני חייב להתקדם עוד. לא משנה אם הוא לא אוהב את העסק. יכול שהרבה אנשים לא אוהבים תיווך, מה יש כזה לא אוהב בתיווך? אבל המבנה אישיות שלהם זה אני חייב לסגור הכי הרבה עסקאות. הם לאו דווקא אוהבים תיווך. אני חייב לסגור הכי הרבה עסקאות. הם יסגרו הכי הרבה עסקאות. יכול שמישהו אחר ממש אוהב להסתכל על בתים וזה. אבל הוא לא מסתכל על מי סוגר הכי הרבה עסקאות. אז לא יעזור לו כלום.
אז כן. תכלס כן, אני מאמין שכמו שאתה שם ככה אתה כאן, כאילו, וכל מה שאתה עושה, אז אתה עושה אותו... אנשים הישגיים עושים כל דבר שהם עושים הכי טוב.
הם לא יכולים אחרת, זה הפרס היחידי, זה הדבר היחיד שמניע אותם. זה מסכנות, שלא תבין, זה קשה. זה לא פשוט. זה אומר שמישהו כמוך או כמוני, חייבים להיות ברדיפה אינסופית, תמיד. אנחנו לא יכולים לעצור. וזה מה יש. הכללה שבזה, זה שאין לנו באמת מנוחה.
כן.
אולי יום-יומיים.
כן.
הברכה, זה שאנחנו נשיג הכי הרבה חומר. עכשיו, גם מבחינה אבולוציונית, כשאתה מסתכל על זה, למה יש אנשים שהם כאלה וכאלה? כי אם לא היה בן אדם אחד, נגיד בכפר, לפני לא יודע, 10,000 שנה, אם לא היה את הבן אדם הזה שקמה להישגים, ומוכן לסכן את החיים שלו כדי לצאת למסע צייד של 3 ימים, לתפוס איזה איילה, כדי שהוא יחזור עם האיילה, עם הבשר, וכל הבנות ימחאו לו כפיים, והכפר יגיד תודה, אם לא היה מישהו מוכן לסכן את עצמו, לא היה בשר.
נכון.
מישהו, היה חייב להיות מישהו בכפר, שיהיה מוכן לסכן את עצמו, לצאת לקרבות, לצוד, ואם לא היה, הכפר לא היה שורד. אז חייבים להיות בני אדם שהם אובססיביים להישגיות. שהוא יצא לצוד האיילה, הוא אהב את את המקצוע? לא נראה לי. לא נראה לי שהוא אהב לרוץ 3 ימים וחפש איילה, אבל עדיין הוא עשה את זה שוב ושוב ושוב. בעוד שגברים אחרים ונשים אחרות לא עשו את זה. למה? כי זה לא המבנה שלהם.
יפה. שזה הצעדים והמלקטים.
שזה הצעדים והלקטים. גם, וגם בתוך הצעדים יש אחד שהוא יותר מוטרף, ויש אחד שהוא צעד, כי כולם צעדים, אז הוא מביא את ה... הוא מביא ארנב, הוא לא מביא איילה. הוא מציע, יאללה, אני אביא לכם את הארנב, קחו מספיק.
כן. יפה. טוב. מה אתה חושב שהיום אנשים צריכים לדעת כדי להיות באמת מאושרים בעולם של היום? כי אני מרגיש ואני רואה שהרבה אנשים מומללים ולא מאושרים. הרבה כתוצאה מהרשתות ומדברים שהם רואים שהם לאו דווקא נכונים. ואני היום ממש נכנס לזה לעומק, כי היה תקופה שממש כמה חודשים אפורים אצלי. אפורים, כאילו בלי חשק, בלי...
מאיזה סיבה?
לא יודע. לא יודע, הרגשתי כאילו שדברים לא מרגשים אותי יותר, לא יודע. לא יודע למה. ואז התחלתי לחקור את הנושא הזה של האושר. אמרתי, בוא נע, יש משהו שאנחנו לא יודעים שיכול לגרום לנו להיות יותר מאושרים. מה לדעתך הדברים האלה?
האמת היא שאני יודע את התשובה הזאת באופן מדויק, כי כל הסדנה שלי מתעסקת בזה, אבל זה 9 שעות. זה, כן. אז קשה לי להגיד, כן. זה, אבל בוא ננסה על רגל אחת, על רגל אחת הכי קצר שאפשר, כן. מה זה להיות מאושר. אז ככה, ברמת העיקרון להיות מאושר, זה דבר ראשון להבין מה מבנה האישיות שלך מבחינת אושר. האם אתה אדם הישגי, או האם אתה אדם שלב יותר, מטבעך. אתה צריך להבין את זה, אני מלמד את זה כמובן, כן. איך לעשות את זה. זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות. אחרי שהבנת את זה, יש שני דברים שצריך לעשות. אחד, זה ליצור איזון כימי במוח. איזון כימי במוח של כל הניורוטרנסמיטרים וההורמונים. דופמין, אוקסיטוצין, סרוטונין, כל זה, שהמוח מאוזן. כמעט אצל כולם הכימיה לא מאוזנת בעולם המודרני, כי אנחנו מעשנים סיגריות וצורכים אינסטגרם ועושים זה, ועושים אלכוהול ואירועים פורנו ומיליון דברים. והסרוטונין גם לא מאוזן, כי אחד הדברים שהכי משפיעים על סרוטונין, זה השוואה חברתית. אז אם בעבר בן אדם היה נמצא בכפר, עם 60 אנשים, וכל מי שהיה לו להשוות עצמו זה לכפר, וכולם היו אותו דבר, היום כשאתה פותח את האינסטגרם, ואתה רואה אנשים הרבה יותר מוצלחים ממך, אוטומטית רמות הסרוטונין יורדות, וגם זה גורם לעצבות מסוימת. אז דבר ראשון זה לדעת איך תקן את הכימיה הזו, אני לא יכול להסביר על זה כאן, כי זה פשוט ארוך מדי. הדבר השני שצריך לעשות זה לדעת תקן משהו שנקרא את הפלסטיות של המוח. בקצרה, הפלסטיות של המוח זה הלופים המחשבתיים שחוזרים אצלנו. יש אנשים שיש להם לופים של מחשבות חיוביות, ויש אנשים שיש להם יותר לופים של מחשבות שליליות. רוב האנשים נמצאים בלופים של מחשבות שליליות. תלונות, זה, וואו, זה בסה לי, זה. אני לא מאשים אף אחד, זה מה שקורה בחברה המודרנית, זה נורמלי.
אבל איך זה שבטבע שלנו יותר קל לחשוב מחשבות שליליות מאשר חיוביות?
יותר קל לחשוב מחשבות שליליות בעולם המודרני.
אוקיי.
זה לא שהאדם מטבעו הוא עם מחשבות שליליות. בעולם המודרני הזה, ממש קל לחשוב שלילי.
מעניין.
ברור, הכל גורם לנו לחשוב שלילי. אתה משווה את עצמך, לא מספיק טוב. אתה כל היום משתמש בנרקוטיקה וטלפון וזה.
כן.
כל מה שקורה מוביל אותך ללופ מחשבות שלילי. אז אתה צריך לתקן את שניהם. זהו, אושר. אני לא יכול להיכנס איך לתקן את שניהם, פשוט כי זה ארוך מדי.
ברור.
אבל יש דרך מאוד ברורה איך לתקן את הכימיה ואיך לתקן את הפלסטיות.
מה אתה חושב על מדיטציות? עושה, עשית, מאמין, לא מאמין.
מאמין. עוד כלי קטן כדי לעזור, אבל קטן.
יפה. זאת אומרת, לא לצפות עכשיו לקסמים ו...
עוזר, 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 המדיטציות עוזרות לך יותר לשלוט בלופ המחשבתי.
כן.
זאת אומרת, מי שיש לו compulsive behavior, הוא לא יכול להפסיק את הראש, לא מצליח להפסיק לרוץ עם מחשבות, המדיטציה יכולה להעט לך את המחשבות. כלי נוסף כדי לעזור לך. האם זה יכול לפתור הכל? לא.
אני יכול להגיד לך שאני התחלתי לעשות מדיטציות לאחרונה שוב פעם, כתוצאה מהרבה מאוד לחץ בעסק, ברמה שלא הייתי מצליח להירדם. אני נכנס למיטה, והראש שלי כאילו רץ. עכשיו, ברמה שאני, שעה לפני השינה, כבר הטלפון בצד. בצד, ואני כאילו חקרתי את הנושא של השינה מאלף עטף. ועדיין לא הצלחתי להירדם. ואז אמרתי, טוב, בוא נעשה רגע מדיטציות. וראיתי שמדיטציה בבוקר ולפני השינה, עוזרת לי להירדם.
מאוד הגיוני. כי אמרנו, זה מעט את קצב המחשבות.
כן.
מעט את קצב המחשבות. אם יש לך פחות מחשבות, אתה יכול להירגע.
כן.
זה מאוד הגיוני.
אז לזה זה, בוא נגיד, ראיתי את התרומה, בעיקר בשינה. טוב, איך נראה היום, יום בחיי, דורקשטיין?
אני ישן 10 שעות שינה.
קבוע?
מינימום.
אתה קם לקיצה טבעית או ש...
תמיד טבעית.
תמיד לקיצה טבעית?
תמיד טבעית.
סיבה מסוימת או כאילו...
אני לא אוהב לקום עם שעון, זה לא כיף.
יפה.
קם לקיצה טבעית.
אתה הולך לישון?
מתי שבא לי. לפעמים ב-11, לפעמים ב-2, ואז אני קם לקיצה טבעית.
יפה.
אני לא עובד. זה חשוב. ואז אני מחפש איך להשיג את עצמי. לפעמים אני מוצא, לפעמים לא. אם אני לא מוצא, אז אני, יכול להיות שאני אהיה 8 שעות בטיק טוק, אבל אני לומד הרבה משם. ואם אני מוצא, שזה ימים טובים, אז אני עושה משהו. לדוגמה, עכשיו, מה שאני עושה כדי להשיג את עצמי, זה פודקאסטים. קבעתי 15 פודקאסטים. כשזה ייגמר, אוי, לא טוב, צריך למצוא עוד פעם משהו לעשות, כי אחרת אני רק בטיק טוק. זהו, זה הלוז שלי.
זה הלוז. קמת בבוקר, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
נכנס לטיקטוק.
דבר ראשון על הבוקר?
או לא, לאינסטגרם, לראות, לקבל קצת פרצי דופמין.
מה אתה אומר?
כן. אחרי זה, אני אלך לשמש קצת, ל10 דקות, כי זה חשוב פשוט לעלייה של הדופמין. ואז אני יכול לקוות שיהיה לי, יש לי יום עם עשייה. אם יש לי יום עם עשייה, זה טוב. אבל גג שעתיים. אני לא אוהב לעבוד יותר משעתיים. אני לא צוחק, זה המקסימום. זה היום, לא ככה לא התחלתי, אבל זה היום. אז אם יש לי משהו לעשות, זה נהדר, אני אלך למשרד, אני אעשה משהו. אז לפעמים יש לי, לפעמים אין לי, ואם אין לי, אני יכול לחזור לישון קצת, ואז אני אהיה בטיק טוק, באינסטגרם, אני אעלה סטורים כמובן, כי זה גם זה. אני אוכל, אני תמיד אוכל.
חשוב.
אני אוהב לאכול.
כמה אורחות אוכל ביום?
2.
2.
אני אתאמן פעמיים בשבוע, יותר מזה זה כבר קשה, לא בא לי בטוב. זהו!
זה פחות או יותר. איזה דברים אתה עושה? תחביבים או... לא, דברים שאתה אוהב לעשות, שבעיניך הם יהיו מוזרים לאנשים אחרים.
אני לא אוהב לעשות כלום.
כלום, שום דבר. אין איזה תחביב מוזר.
לא, שום דבר.
תשמע, לישון 10 שעות ולהיכנס עכשיו לטיקטוק זה גם?
כן. לא, אני לא יכול להגיד לך שזה הדבר, שזה הדבר הזה, אבל זה מה שמתאים לי.
תשמע, אצלי נגיד, אני 9:15, 9:30 הולך לישון. קבוע. אנשים אוכלים עלי סרטים על זה.
זה אדיר.
כאילו, אני ב7:30
אבל אתה כל הזמן, תראה, האמת היא מה שאני עושה היום, בגלל שאני יודע שאני במבנה הישגי, אני ממש ממש עושה מאמצים למצוא דברים לעשות כדי להיות בהישגיות. הבעיה שאני לא תמיד מצליח למצוא. אני לא תמיד מצליח למצוא.
מה הבעיה? אתה יכול...
לא יודע, תן לי, מה אני יכול לעשות עכשיו? תן לי רעיון.
התחלת להתאגרף, נכון?
כן.
אז קח את זה לנקסט לבל.
אני לא יכול, זה מעייף.
תקווה קרב.
לא כיף לי.
תקווה קרב.
אבל זה לא כיף, אני לא אוהב, זה מעייף, אני רוצה לנוח.
כן, פתח לי שנה נוספת בעסק.
פתחתי, האושר, מה עוד?
אושר, עוד משהו.
מה עוד? תן לי דוגמה, מה אני יכול לעשות?
אני לא יודע מה אתה אוהב.
אני לא אוהב כלום. כך אני אצא מנקודת הנחה כזאת. אבל מה אני... אבל אתה מכיר, אתה מכיר אותי מהרשת וזה, אתה מכיר את הכישורים שלי. נו, תן לי רעיון, מה אני יכול לעשות?
הייתי פותח חברה אולי של תוספי תזונה.
אין בזה כסף, אין בזה כלום.
מה עם ארוחות, משלוח עד הבית?
אין בזה כסף, אין בזה כלום.
אין בזה כסף. כאילו אתה בוחר את זה קודם כל מבחינה כלכלית, ואז אם יש...
למה שאני אעשה משהו משעמם כמו אבקות חלבון, אם אין בזה תועלת כלכלית, סבך לי את הראש עם איזה שטות שלא תביא כלום.
כן. מה אם לפתוח איזה מקום משלך?
מקום אישי לי בשביל מה?
חדר כושר.
זה בכלל אין כסף. זה בכלל הפסד ענק. כולם רק פושטים רגל. קיצור, כמו שאתה חושב, גם אני יושב, אני אומר, וואלה, מה שאני אעשה עכשיו, עשיתי כבר. בסוף נגמר הרעיונות.
בסדר, אולי עם הפודקאסטים, משהו יעלה מתישהו.
אולי. בינתיים אני מנסה להעביר את הזמן ומנסה ליצור כמה שיותר הישגים. אז נגיד הפודקאסטים, זה הישגים, אני בונה משהו. אבל זה ייגמר תכף. מה אז?
אבל אתה גם מייצר תוכן לבד. אתה עושה פרקים לבד גם, פודקאסטים משלך.
כן, אבל גם זה ייגמר. ומה אז? זה סיוט.
אה, זה יכול לא להיגמר.
לא, מתישהו ייגמר לי על מה לדבר. אין לי על מה לדבר כבר.
תחשוב שוואנס...
15 פודקאסטים? זה כל מה שאני יודע.
תחשוב שוואנס נגמר לך על מה לדבר. אתה יכול להזמין אליך אנשים מסוימים, שאולי יעניינו אותך.
אבל לא מעניינים אותי יותר אנשים, אבל אתה יודע מה הטריק שלי? אני הרבה בטיק טוק. ואז עולה לי רעיונות חדשים. זה הטריק. אבל גם זה לא מספיק יותר מאחד בשבוע. קיצור, ככה אני מעביר את היום, זה נחמד. ואתה יודע, עשיתי את רוב ה... היו לי תקופות שהתקדמתי המון וזה. אבל כבר עשיתי את זה. העסק משגשג בטירוף. הסדנה של העושר משגשגת. בניתי גם אותה. בניתי קורס מומחיות באימון. מתי שזה נגמר? לא יודע, נגמר לי. ואתה רואה, אתה מחפש כאילו עוד נישות בשבילי, זה כבר דברים לא כלכליים, אז מה אני מבזבז את הזמן הזה?
אתה יודע, פעם הייתי קופץ על כל דבר,
חבל על האנרגיה.
זהו, הייתי קופץ על הרבה מאוד דברים, ואז פתאום קלטתי אחרי זה, שתוך כדי שאני כבר עושה את זה, בוא נה, אין בזה כסף. ואז הייתי סוגר.
ברוב הדברים.
ישר.
ברור, ברוב הדברים. אז אני כבר מלכתחילה יודע שברוב העסקים אין כסף. אז מה אני אפילו, למה לבזבז את הזמן?
מה לדעתך העסקים הכי רווחיים היום בארץ?
ברור שהעסקים בתחום השירות. העניין הוא שאני ואתה גילינו את זה מוקדם יחסית וזה, אבל עכשיו כבר כולם יודעים שבעסקים בתחום השירות, אז יש לך מיליון יועצים פיננסיים בני 23. נהדר, יופי. לא נראה לי שיש לכם אתם לזה. ויש לך מיליון, אז גם, איך אמרתי? אי אפשר לעשות כסף בארץ. בוא נחזור סכם את זה, טוב?
מי האנשים שאתה היום לוקח מהם השראה, שאתה לומד מהם?
אוברמן, מת עליו, אוברמן כמובן, כל פרק שלו אני רואה, ג'ורדן.
כל הפרקים שלו?
הכל, כל דבר שלו.
מה, אני מתמגנט עליו, כאילו, שעתיים, שלוש, וכאילו...
אוברמן, ג'ורדן פיטרסון נהדר לי, גבור מטה, אתה יודע מי זה, על טראומות הוא מדבר הרבה, אז גבור מטה, אני אוהב אותו בן 80, מדהים, עדיין. תחום הכושר, אני כבר לא לומד יותר מדי חדש, כי אני לא רואה שיטה יותר טובה. אני לא רואה אף שיטה יותר טובה בעולם מהשיטה שלי. אין משהו שלא למדתי ונסיתי, אז פשוט אין לי מקורות השראה, אין לי שום דבר שאני יכול ללמוד שם יותר. כאילו 10 שנים, לא 10, 20 שנה אולי אני לומד את זה. ואנשים מעניינים שקופצים בטיק טוק הרבה על רוחניות וזה.
שאוברמן גם נוגע הרבה בכאילו...
הרבה, המון. המון בכושר, בכימיה של המוח, חושפים, אז יש לו המון מידע שאני אוהב.
כן. מה אתה חושב על תוספי תזונה? כאילו צריך, לא צריך. נגיד אני, אחרי שראיתי כמה פרקים של אוברמן, ואז גם נחשפתי לדייוויד סינקלר, ראיתי פרק של השניהם, סרטו אותי, הזמנתי כל מיני דברים שהם השתמשו בהם, ואז הגעתי למצב שכאילו המקרר שלי מפוצץ בתוספים, כאילו ברמה שאני לוקח כאילו איזה 30 דברים ביום, NMN ורסוורטרול וזה, וטטטה, D3, K2, וכאילו... ושלם מסוים אמרתי, נשבר לי כאילו. מה, נשבר לי, מה, אני כמו איזה מטורף, כן. פסקתי עם הכל, ועכשיו חזרתי לזה עוד פעם. במינון יותר קטן, אבל כאילו, האם אנחנו באמת צריכים? כי פסיכולוגית זה עוזר לי, אמיתי. כאילו, הייתי משתמש באתלטי גרינס ועניינים והכל, ופסיכולוגית זה עזר לי. הרגשתי שכאילו אני עושה טוב לגוף שלי, וכשהפסקתי הרגשתי את החיסרון שלהם, אבל אני לא יודע בתכלס אם זה עוזר או לא.
תראה, אני מסתכל עליך היום, אני זה... אתה כולך הישגי. זה כל מהותך. אני רואה את זה. אין ספק. וגם אתה, את רוב ההישגיות שלך, אני חושב שכבר השגת. זאת אומרת, הקמת, ראיתי, נכנסתי כאן, הייתי בשוק. זה ענק. זה, הקמת זה. ואת רוב ההישגיות שלך השגת. מכאן ההתפתחות היא קטנה יותר. ולכן, הפרשות הדופמין שלך, הן לא גדולות כפי שהן היו אולי לפני 3 שנים. בסדר? סביר להניח. אתה פחות מרוגש. אתה מסכים איתי למה שאני אומר? אוקיי. וכשאתה פחות מרוגש, אז אתה ממש עושה מאמצים לחפש עוד תחום הישגיות והתקדמות. כושר, אני אקח את כל הדבר. אתה מחפש בכל כולך. אבל אני חושב שהדרך היחידה, שמעת מה אני עושה. הדרך היחידה זה איפשהו לקבל ולהבין שכנראה, אתה לא תגיע לסף הריגוש שבו היית בשיא גדילת העסק. כי עשית את מה שאתה צריך לעשות. עשית. אתה כנראה לא תגיע לפיקים האלה שוב. זה מה שאתה צריך לקבל. ולהבין ש... שזה בסדר. שזה בסדר. ולהבין שאולי בן אדם שהמבנה אישיות שלו הוא שלב יותר, היה יכול להיות יותר מבסוט ממך, כי הוא לא צריך הישגים והתקדמות. הוא יכול לשבת, זה ג'וינט בלילה, זה לשבת בשקיעה, וזה ממלא אותו פול פאוור. ואותך זה לא ממלא. ואתה, אז אתה תמיד מחפש את המרדף, וגם אני. אבל לפעמים אין. לפעמים אין איזה משהו שעכשיו באמת אפשר להשיג. וזהו. וזה סבבה, זה לא נורא.
כן.
זה, אבל זה, להאמין שזה, זה, זה מה יש, אבל זה. תראה, אבל תסתכל על עצמך, תראה לאיפה הגעת. תראה לאיזה מקום הגעת. גפוא, פנומנלי, המתווך הכי מוכר בישראל. בעל, כאילו, האיש הנדלן, זה פנומנלי, זה מטורף. אז אני יודע שהיית רוצה עוד פעם את הסף ריגושים המטורף הזה שוב, אבל לא יהיה.
כן.
אבל לא נורא, תראה.
כאילו, שאתה אומר את זה, אחי, אני מרגיש, אתה אומר כאילו פנומנלי, ואני מרגיש פה.
אבל אתה לא פה.
שזה עזוי.
אבל אתה לא פה.
ראיתי מישהו מדבר על זה שכאילו, אתה תמיד תרגיש כאילו, לא יודע.
אני יודע.
או שאני תמיד ירגיש פה, וזה מה שעוזר לך להמשיך לצמוח, או ש...
יכול להיות שאתה תמיד תרגיש שם.
כן.
ויחד עם זאת, הייתי רוצה לחדד לך את הידיעה, שאתה לא שם.
כן.
אתה עשית הכי הרבה שמתווך נדלן עשה בארץ. אני לא... אין עוד מישהו כמוך. זה הכי מטורף שאני ראיתי, במיוחד עכשיו שהגעתי לכאן. וזה, ויש תסכול גדול בדבר, כי כבר עשית את מה, את רוב מה שאפשר לעשות בארץ. מה אני עשיתי שהגעתי לזה? לא מוכן לקבל את זה. אני אלך ואני אכבוש את אמריקה.
זאת הברית.
לא הלך כל כך טוב.
את הסרטונים היש, אחי, הייתי אוהב.
גם אני הייתי אוהב, אבל לא, אבל עובדתית, לא הלך. לא הייתי מוכן לקבל את זה. אולי במידה כמוך. לא אקבל את זה. עכשיו אני כובש את אמריקה, אתה יודע מה? ואם הייתי כובש את אמריקה, אז גם הייתי מגיע לאותו נקודה בגיל 38, ואז מה?
את העולם.
בסדר, אמריקה.
כנראה, כן.
אמריקה, מתישהו, אז הגיל 40, בסדר זה. בסופו של דבר אתה צריך לקבל ולהגיד, I've done enough, אני אמשיך לייצר, אני אמשיך להשיג, אני לא הולך לקבל איזה פיקים פנומנליים כמו שהיו לי בתחילת הקריירה שלי, זה לא הולך לקרות, וזה סבבה. וזה העושר שלך ושלי. לא של כולם, אבל שלך ושלי, זה העושר שלנו, וזה מספיק.
טוב, אז מה אנחנו עושים עם התוספים?
לא יודע, שתיקח עוד אמר שלא. בוא נתחיל כאן, תתחיל לקומיקציה טבעית. זה כבר כיף, אני אלמד אותך איך עושים את זה. טיק טוק, דבר ראשון. מה אתה, אתה סבבה, עשית מלא, עסקת מלא, עכשיו צ'יל. לדעתי.
לא, יקיצה טבעית אני מסכים, אחי, תשמע, כאילו, זה
הדבר.
זה הדבר הבא. זה הדבר הבא.
כן, יקיצה טבעית, זה התוספים. זה תוסף. 10 שעות שנה, אתה יכול לישון?
תשמע, שנתי הכי הרבה, אני חושב, בחמש שנים האחרונות, הכי הרבה, 9 שעות.
דה, אתה לא רוצה להתקדם.
הכי הרבה, הייתי
יושן 6. כדורי שינה, משהו, תתחיל.
לא, אני יושן טוב, אני כאילו, אני לא יכול להרשות, כאילו, אני לא מרשה לעצמי לישון יותר מ-8
שעות. למה? You've done enough. מה עוד אתה רוצה לעשות? שן כמה שאתה רוצה?
יש לי רגשות אשם אחרי זה, לא יודע.
למה? עשית מספיק ומעל ומעבר. עכשיו, תמשיך להתקדם. אבל תישן הרבה. תהיה בצ'יל, תהיה בטיק טוק. אתה רוצה להיות מבסוט, לא?
כן.
עשית מספיק, אני אומר לך, עשית מספיק. עשית טירוף.
איך הרגשה לישון 10 שעות?
טוב, אני לא מכיר משהו אחר.
כן.
לא מכיר משהו אחר. מה יש לי לעשות אם אני אהיה עוד שעתיים? עוד שעתיים בטיק טוק. תן לישון. לפעמים אני גם ישן שנץ על זה. מגיע ל-13 ביממה. אם אין מה לעשות.
13 שעות, טוב, זה... לא יודע, אולי שאני בן 20 הייתי עושה את זה.
תחזור.
כן, כן, כן. תכלס שינה היום, זה הדבר הכי חשוב שיש.
הכי חשוב. יקיצה טבעית זה משהו קריטי.
וואלה.
קריטי.
למה?
כל המנגנונים, אתה מיועד לקום ביקיצה טבעית. אבולוציונית? לא היה לנו שעון מעורר. בן אדם קם שוקר.
שאתה זורחת, ואז...
אבל היינו הולכים לישון בשקיעה.
נכון.
בן אדם אמור לקום ביקיצה טבעית. זה הטבע שלנו. כל המערכות מתכווננות לפי זה. זה שם יש לנו שעון מעורר, זה משהו לא טבעי. אז, ואתה בטח יכול להרשות לעצמך לקום בקיצה טבעית.
כן.
אתה בוודאות. אתה מחפש בכוח לא לקום בקיצה טבעית, כדי לעשות עוד משהו שאתה לא באמת צריך לעשות.
יש מצב.
ככה נראה לי.
יש מצב. יש משהו שאוברמן מדבר עליו, שזה להסתכל על השמש כשאתה קם בבוקר, נכון? ולהסתכל על השקיעה.
נכון.
עושה את שניהם?
אני משתדל. אני משתדל.
השקיעה זה חלק שכאילו הכי קשה לי.
זה לא חייב להיות שקיעה. 4 שעות לפני השינה, אתה... 4 שעות לפני השינה... לא, סליחה. אחרי 9 שעות מהרגע שהתעוררת, אתה צריך חשיפה מאוד מאוד חזקה לאור במשך 10 דקות. עכשיו, באופן טבעי הרבה פעמים זה יכול להיות...
9 שעות אחרי שקמת?
9 שעות אחרי שהתעוררת. אתה צריך פעם נוספת חשיפה אינטנסיבית לאור. עכשיו, זה לא חייב להיות שקיעה. שקיעה זה כביכול מדמה את החשיפה האינטנסיבית לאור כשהיה לבני האדם, אבל אתה גם יכול פשוט להיחשף לתאורה מאוד חזקה 9 שעות מאז שהתעוררת, ואז האידיאל זה להיות בכמה שפחות אור עד השינה. ככה אתה אמור להיות.
יפה. אוקיי. תשמע, כי אני עושה את זה עכשיו לך, כאילו משתדל כמה שיותר. מרגיש טוב. לא יודע, אחי, אני קם בבוקר עם הקפה, מסתכל על השמש.
כן.
אתה מרגיש כאילו, לא יודע איך להסביר את זה.
אתה בא לסדנה שלי עכשיו?
אני אבוא. פעם קודמת הייתי בחול.
אין כרטיסים. אין כרטיסים כבר, 20 לעשירי.
אז איך אני אבוא עם כרטיסים?
לך יש מקום. אז אתה מוזמן, בסדר? תבוא לסדנה.
איזה יום? יום שישי, לא?
כן, 3 מפגשים. אני שומר לך מקום, שורה ראשונה מקדימה.
יום שישי.
כן, 3 ימי שישי, חשוב לי שתבוא. ואז אתה תבין הכל.
מאיזה שעה עד איזה שעה?
12:00 עד 3:00.
איזה גבר אתה.
בסדר? ואז אתה ממש תבין את הכל.
יש לי ב-18, 4 שנים עם האישה.
אולי כן, אולי.
אבל לא, אני פה בארץ. איפה אתה? אתה אומר לדעת מה יהיה. אוי ואבוי, אחי. טוב, אז רשמתי לי. שאלה הבאה. מה לדעתך ההשקעה הכי טובה שעשית בחיים? יכול להיות כסף, זמן, לא יודע, אנרגיה.
כל הבתים ש...
ההשקעה הכי טובה שעשית בחיים. אגב, יכול להיות כסף, יכול להיות גם נדלן, יכול להיות איזה.
סביר להניח שהדבר הכי חשוב שעשיתי, שנתן לי את המקפצה הראשונית, זה בניית מסת שריר.
וואלה.
זה החלק הראשון. כי הגודל, אני בגודל הזה כבר 4 שנים, הגודל הפיזי בגיל צעיר מאוד, בגיל 18-19, נותן לך את המפתח הראשוני לביטחון עצמי. אז כנראה ההשקעה הכי טובה שעשיתי היה לגדול.
יפה.
היה להיות מסיב יותר.
כן.
כי משם זה הוביל לעוד ועוד ועוד, כאילו, דברים חיוביים שפיתחו אותי כגבר. אני לא אומר שיש... איזשהו הכרחיות שיהיה לך מסת שריר בתור גבר, זה ממש לא חייב, אבל בטח אם בגיל צעיר אתה מגיע לזה, זה נותן לך אוטומטית את הדרך לאוקיי, כבר קידמתי את עצמי בגוף, אז בואו נתקדם את עצמי גם בפן התקשורתי ובכסף. אז אני חושב שההשקעה הכי טובה זה היה לבנות גוף בגיל צעיר, כי זה ניתב לי את המסלול להצלחה. מצד שני, עוד פעם, במבנה אישיות ההישגי, אין לך הרבה דרך לא להשקיע בגוף. כאילו, עוד פעם, כך בן אדם, אתה יודע מה, הנה עוד דוגמה. כך בן אדם שאתה אומר לי שהוא מאוד מאוד הישגי, מאוד מאוד הישגי. מישהו מאוד מאוד הישגי בטבע שלו, יהיה הישגי בהכל. לא תמצא אדם שהגוף שלו לא מעוצב, והוא מאוד מצליח בעסקים, ולא משקיע בגוף, משהו לא... זה לא מתחבר לי, כי זה לא מבנה אישיות. זה לא מתחבר לי כל כך. אם מישהו מאוד מצליח עסקית, זה אומר לי שהוא מאוד הישגי. ואם הוא מאוד הישגי, הוא חייב גם באיזשהו שלב ללכת לעניין של הגוף. באיזשהו שלב.
אני חושב שזה יתרון, כאילו, כשאני רואה מולי בן אדם שנראה טוב, נראה עם גוף שהוא מתאמן. אתה רואה שהוא בריא, שהוא מתאמן, שיש לו משמעת עצמית, אז אני סומך עליו יותר, לא יודע איך להסביר את זה, כאילו אני
אומר, בונה. זה אוטומטית מידע, בן אדם הזה יודע...
בדיוק, אין לי ספק שהוא יעמוד מאחור המילים שלו.
בן אדם הזה יודע להתמיד, אני לא... תראה, יש לי ספק ענק אם הוא יעמוד מאחור המילים שלו, אבל לפחות אני יודע שהוא יודע להתמיד במשהו. זה כבר טוב. זה כבר טוב. האם הוא יעמוד מאחור המילים שלו? רוב האנשים לא עומדים מאחור המילים שלהם. בכלל. בטווח ארוך... בטווח ארוך, אני לא מצאתי הרבה אנשים שהם בטון. אבל לפחות הוא יודע להתמיד במשהו, זה כבר טוב.
כן. אוקיי, מה אתה חושב על חבר'ה שהם מצליחים בעסקים, אבל מזניחים את הגוף? אתה יודע, הרבה אלכוהול, סיגריות, קרס.
זה אומר לי שהם בתאווה. ואני אסביר למה אני מתכוון. מישהו שנגיד בעודף משקל ומצליח בעסקים, זה אומר לי שיש לו יצר חזק מאוד של תאווה. בסופו של דבר, מזון הוא תאווה, וכסף מעל מידת הצורך הוא, הם תאווה. אם אתה לא מצליח לשלוט בכמות המזון שלך, ובנוסף אתה גם מצליח בעסקים, אז אני מבין שאתה בן אדם עם הרבה תאווה. מזון, כסף, זה מראה לי את כל זה. אם אתה מצליח עסקית, אבל מצליח לשלוט, לדוגמה, ולשמור על גוף מסוים, אז אני מבין שלפחות התאווה שלך היא, יש בה איזושהי שליטה מסוימת. אתה מבין? ככה אני מסתכל על זה. אז שמן מיליונר, אני הייתי מתרחק. אם הוא מיליונר, אם הוא מיליונר עם גוף, יכול להיות שהוא בזה. אם הוא שמן ומיליונר, הייתי שם כאן סימן שאלה. זה אדם עם תאווה.
אני פחות מתחבר, כאילו, אם אני עכשיו, לא יודע מה.
לא שיש לי בעיה עם שמנים, אני פשוט אומר, אם הוא מצליחן ושמן, אני יודע שזה בן אדם עם תאווה, והוא מסוכן לי. הוא מסוכן לי. הוא מדאיג אותי יותר, אם אני רוצה לעשות עסקים איתו.
יפה. אם עכשיו היית יושב עם מישהו לפגישה עסקית, אני לא יודע, הזדמנות עסקית כזו או אחרת, אתה פוגש את הבנם פעם ראשונה, שתיים בצהריים, שוים במסעדה לאכול, הוא מזמין חוות קרדבול.
אז זה נרקומן. אז...
מה אתה חושב על זה?
אני, זה יש לו בעיית התמכרות. אין שום בעיה עם בעיית התמכרות, אבל זה קושי, קושי שלו, שצריך לפתור. אבל בן אדם שמתחיל לשתות מוקדם, אני לא שופט אותו לרגע, אני יודע מה זה בעיות התמכרות, זה משהו מאוד מאוד קשה, אבל מי שצריך לשתות משעה מוקדמת, יש לו קושי. קושי הזה אפשר לעבוד עליו ולפתור אותו, אני לא שופט אותו, אבל זה בטח לא בן אדם להיכנס אותו לעסקים.
זה מה שאני עשיתי. אני החלטתי נגיד עם אותו בן אדם לא להיכנס לעסקים, כי הרגשתי ש...
שום פנים ואופן. בן אדם שיש לו בעיה עם סמים או אלכוהול, לעולם לא יוכל תפקד כמו שצריך כשותף עסקים, לעולם לא.
טוב, אם זה היה יין, הייתי יכול להגיד סבבה, יין, ארוחת צהריים.
גם זה לא סבבה.
בצהריים?
אני גם פחות אוהב, כן, אני גם לא מתחזק.
בצהריים, שתיים בצהריים הוא מתחיל, יש כאן בעיה. כן. כשותף עסקי, כחבר, מצדיע לך את שתי מאה בוקר, מה שאתה רוצה. שותף עסקי, אני לא נכנס לעסקים עם אנשים ש... אני לא נכנס לעסקים עם אנשים שמדגים אותי ב-3%. 3%, אני מרגיש בתחושת בטן שלי קצת זה, עזוב. עזוב אותי, יש לי מספיק ניסיון. מספיק ניסיון עם הקיצות, עם עניינים וזה. אם הוא טיפ-טיפה מדאיג אותי, שישאר חבר, שישאר זה וזה, לא עסקים, לא כסף. זה שלי.
מה אתה עושה כשאתה נמצא במצב של, לא יודע, של עומס? אולי לא היום, אולי כשהיית. מצב של עומס, חוסר פוקוס, אתה יודע שהמחשבות רצות בראש, כאילו מה הטריקים שלך לעבור את זה?
אני חושב שהדבר הראשון שכל אדם צריך לדעת, זה מה מגבלת הפוקוס שלו. בסדר? כל בן אדם יש לו יכולת להתרכז בצורה אפקטיבית, מספר מסוים של שעות ביום. לי יש הפרעות קשב וריכוז חמורות בצורה קיצונית, ולכן מאז ומתמיד אני יודע שאני לא יכול לעבוד הרבה שעות, גם אם אני רוצה. ואם אני מנסה לעבוד הרבה מאוד שעות, אז העבודה שלי היא לא אפקטיבית, היא לא איכותית. אז כל מה שאדם צריך להיות, זה לדעת מה באמת היכולת והזמן שעות האפקטיבי שאני יכול לעבוד, להבין את זה, לעבוד את זה, ולא לשפוט את עצמך אם אתה לא עובד מעבר. זאת אומרת, אני יודע, לא אני, אבל נגיד מישהו יודע, שהוא יכול לעבוד 5 שעות אפקטיביות ביום, אז שיעבוד 5 שעות אפקטיביות ביום, לא שנייה אחת יותר, ולא ישפוט את עצמו לרגע, לחומרה, שהוא לא עובד יותר, אם באמת הוא יכול לעבוד רק 5 שעות. ואם בן אדם יכול לעבוד 12 שעות, אז שיעבוד 12 שעות מלאות, וישפוט עצמו לחומרה אם הוא לא עובד 12.
יפה.
זהו. כל בן אדם שידע את היכולות שלו.
אוקיי.
אז מה אני עושה עם עומס? אין דבר כזה עומס יתר. תדע מה היכולות שלך, ותעשה את המקסימום. ואם עשית את המקסימום, אלוף. אתה מלך. זהו, מספיק.
יפה. ובדרך כלל השעות האלה של האפקטיביות הם איך שאתה קם, או אצל כל אחד זה בשעה אחרת?
משתנה. רוב האנשים, האפקטיביות המרבית, היא בשעות הראשונות של היום, כי ב9 שעות הראשונות של היום, אנחנו מה שנקרא יותר דופמינים, זאת אומרת, אנחנו מפרישים כמות דופמין גבוהה יותר, ובערב אנחנו יותר סרוטונינים, זה נבנה באופן טבעי, כי בערב מאז ומתמיד אנשים בילו עם המשפחות, שזה אקט סרוטוניני, וביום הם עבדו. אז אבולוציונית התפתחנו ככה.
כן.
אבל אם יש מישהו אחרת, אז שכל אחד יעבוד מתי שהוא חושב לנכון.
יפה, זהו, אצלי זה הבוקר, כאילו.
אצל רוב האנשים.
אני מתשע עד...
אצל רוב האנשים, וגם האנשים שחושבים שזה הלילה,
כן.
זה סביר להניח כי הם הרגילו את עצמם. והמוח הרבה פעמים מבצע את מה שהרגלת אותו. אבל אם הם הרגילו את עצמם מחדש לשעות הבוקר, הם יראו שכן, כנראה, יותר טוב להם לעבוד בבוקר.
יפה. אהבתי. טוב. מה המשבר הכי גדול שהיה לך, ואיך יצאת ממנו?
המשבר הכי גדול שהיה לי היה אחרי הניסיון שלי לפרוץ לארצות הברית. שם כבר נכנסתי כנראה לדיכאון קליני. זאת אומרת, משהו כמו חודש וחצי בקושי הצלחתי לצאת מהמיטה. זה כבר היו לי את הדיכאונות ואת הקשיים שלי הרבה לפני זה. אבל אחרי ארצות הברית זה היה כבר... זה כבר שם, לא יכלתי לצאת מהמיטה, לא תפקדתי, דיכאון, מחשבות נוראיות, זה היה המשבר הכי גדול שלי. והצלחתי לצאת מזה על ידי למידה מספיק ממושכת של נפש האדם ופתירת הבעיות שלי. ואז למעשה התחלתי לייצר את הסדנה. ככה פתרתי את זה. אבל למה זה היה המשבר הכי גדול שלי? כי מכיוון שאני הישגי, כל מה שהניע אותי זה הישגים. ולא רק שהישגים, תמיד פיק גבוה יותר. וארצות הברית היה הניסיון האחרון שלי להגיע לפיק גבוה יותר. הרי כבר לעשות, לעלות המחזור בעוד קצת ועוד זה, זה כבר לא עושה את זה, אתה מבין אותי. הדרך, האופק היחיד שחשבתי לעצמי, הנה עוד דרך להמשיך להיות זה, זה אם אני אצליח להגיע לארצות הברית ולפרוץ שם. וכשזה לא הצליח, הבאתי לחלוטין את התקווה ולא ידעתי יותר מה לעשות. כי אמרתי, אוקיי, אני כבר לא יכול לצאת, לעשות איזשהו הישגים פנומנליים, אני לא רואה שום דרך לעשות, אני עושה המון כסף, אני מיליונר, אבל זה לא רלוונטי, כי אני רק רוצה עוד הישגים, ולא ידעתי מה לעשות, ואמרתי, אני לא מוצא מהות ליום-יום. מה יש לעשות? השגתי הכל, השגתי את כל הכסף, יש לי פרארי, יש לי זה. אין לי שמץ של מושג בשביל מה לקום מהמיטה. והייתי צריך למצוא דרך למה כן לקום מהמיטה. ושלמדתי לעומק את תחום הנפש, הצלחתי לקום מהמיטה כמו שצריך, ולא רק זה להיות מאושר לגמרי. אבל זה דרש שנים של לימודים לפני זה, ולימודים עוד יותר אינטנסיביים כשלא יכלתי לצאת מהמיטה. אז זה היה משבר הכי גדול.
כן. כאילו למדת תוך כדי שלא הולך חשק בכלל ללמוד.
ישבתי, תשמע, זה או זה או... אני לא רואה, אני לא ראיתי אופק.
כן.
אני שוכב שם ואני פשוט טוב, אני אלמד כל דבר שאני יכול על הנפש, על רוחניות, על כימיה מוחית, על פלסטיות מוחית, אני אלמד כל מה שאני יכול.
מכיר את ג'ו דיספנזה?
כן.
אוהב את החומר שלו?
גם.
כן.
אני עכשיו... למדתי כל מה שאני יכול כי לא ראיתי כבר סיבה.
עכשיו נחשפתי אליו ממש וכאילו... בחור מדהים. האם אתה מאמין שאפשר להעלות את רמות הטסטוסטרון לגברים באופן טבעי?
לא.
לא, בכלל.
אפשר, אפשר. אבל הרמה שבה אתה מעלה אותה באופן טבעי, לא תגרום לך להשפעה שאתה תראה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תעלה, נגיד, זה הרי המדד זה מ-1 עד 28, בבדיקות בישראל. אז יכול להיות שנגיד היום אתה עומד על 19, ובאופן טבעי אתה צריך להגיע ל-22.
כן.
זה לא משהו שאתה תרגיש שום שוני בו, לא נפשית, ובטח ובטח לא חיצונית. ולכן אין שום דרך לנסות. אז התשובה היא פשוט חד משמעית, לא. יש משהו אחד שרק יכול לעזור, עוד פעם, גם לא במידה משמעותית, וזה אם אתה ישן מעט מאוד, ועובר למצב שאתה ישן הרבה, אז אתה יכול לחוש באיזשהו שינוי. אבל מעבר לזה ברמה הטבעית, התשובה היא לא.
יפה, כי כשראיתי פרקים של אוברמן, זה דיבר על שינה, אבל ויטמין D ושמש, פיניאנים וסטרס.
עוזר, אבל לא, כן. לא, לא, לא משהו שאתה תראה לא. שינוי פיזי או תרגיש שינוי פסיכולוגי גדול. לא, לא רציני.
מעניין, אני בטוח שכן. לא. איזה קטע. טוב. בסדר, שאלה אחרונה לסיכום. הגענו ליום האחרון בחיים. The last day. כל החומר, התוכן, כל מה שפרסמת אי פעם, לא קיים. מביאים לך מחברת, מביאים לך דור, תכתוב שלוש דברים, וזה המסר שאתה רוצה להעביר לעולם. יכול להיות ציטוט, משפט, מילה, מסר כלשהו. שלושה דברים שאתה אומר, בונה, זה אני רוצה להעביר הלאה.
אוקיי. יש לי משהו אחד עיקרי.
אחד זה גם.
כל מטרת החיים, היא שאין שום מטרה לחיים. כל מה שבאנו לעשות כאן, זה לחוות אותם, ולחוות אותם בצורה מאושרת. זהו. אין שום דבר שאתם צריכים לעשות. אין שום דבר מיוחד, אין שום מטרה מיוחדת. כל מה שיש לעשות כאן, זה לחוות את החיים, ותוך כדי להיות הכי שמחים שאתם יכולים. וכל אחד יעשה את זה בדרכו שלו. אם יש אדם שנהנה מהישגיות, אז שילך על הישגיות. ואם יש מישהו שאוהב לשבת בים כל היום ולחיות משכר מינימום, אז שבשמחה רבה יעשה את זה. וזהו, וזה מטרת החיים. באותו מידה שכשאתה משחק במשחק מחשב, אתה מתחיל אותו ואתה משחק בו ואתה מסיים אותו ואין שום מטרה מיוחדת, אבל אתה עדיין משחק.
נכון.
נכון?
נכון.
זה החיים. אתה עדיין משחק, יש כאן איזה מטרה מיוחדת? זהו. אתה מתחיל את המשחק, אתה משחק בו, אתה רואה דברים, אתה עובר משימות, אתה רואה דברים וזה, ומתי שהמשחק נגמר, וזהו, יכלת להגיד, למשחק אין מטרה, אני לא אשחק בו, ובכל זאת שיחקת, נכון? זהו, זה מה זה החיים. זה הכל, וזה המסר היחידי שיש לי לתת.
יפה. תודה רבה, אחי.
אחי, תודה רבה, היה לי כיף איתך.
היה כיף, אנחנו ניפגש בסדנה.
לגמרי, יופי.
יש.